ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כתב הרמ"א בהלכות פורים, וטוב לעסוק קצת בתורה קודם שמתחיל סעודת פורים, וסמך לדבר שנאמר ליהודים הייתה אורה, ודרשים הם בגמרא מגילה בדף ט"ז עמוד ב', אורה זאת תורה. טוב לגשת לסעודת פורים מתוך לימוד תורה. מדוע? בדרכי משה, שזה כידוע ספרו של הרמ"א על הטור וגם על הבית יוסף, הוא מאיר את ההערות שלו. הרמ"א הוא בהלכה בשולחן ערוך, בדרכי משה הוא במקורות הדברים, ושם כותב הרמ"א מצווה לעסוק בתורה קודם הסעודה, והיא מגינה עליו שלא יערה לו קלקול בסעודה. ננסה בסייעתא דשמיא לרדת מעט לעומקם של הדברים. המהר"ל בספרו אור חדש על פורים מבאר את הפסוק ומרדכי יצא מלפני המלך בפרק ח', ושם מסבירו את העניין של אורה זאת תורה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, דרשו חז"ל אורה זאת תורה. כותב המהר"ל, ופירוש דבר זה, כאשר היו גוברים על המן זכו ישראל למדרגה עליונה מאוד וזכו לתורה, אף כי כבר היה להם התורה, זכו להיות דבקים במעלות התורה השכלית. ומה היה לפני פורים, לפני נס פורים? וקודם זה, אף שהיה התורה להם, היה להם מונע, הוא עמלק המבטל את דבקות ישראל בתורה. ולכך זכו ישראל באותו הזמן אל הדבקות במעלת התורה לגמרי. פירוש הדברים, היה קשה למהר"ל, מה זאת אומרת ליהודים הייתה אורה, זוכים פתאום לאור של התורה? ומה היה קודם? התורה כבר הייתה קיימת בעם ישראל, כבר לומדים אותה מימות התורה תחילת בית שני. אז מה מיוחד וליהודים הייתה אורה זאת תורה? אומר המהר"ל דבר שנוכל להבין אותו בנפשנו. אומר המהר"ל, על ידי הסרת עמלק זכו לחיבור נפשי רוחני עמוק יותר עם התורה, חיבור של הנשמה, וקודם לכן הם לא יכלו לזכות לו משום שהייתה קליפה של עמלק, הייתה טומאה שהפריעה, היא עקבה את האור האלוקי מלחדור בנשמה. זהו עניינו של עמלק, הלוחם בקדושת ישראל, בקדושת התורה. ואותה טומאה מלפפת אדם, מלפפת את עם ישראל, והיא מפריעה. אבל כשסר רוח הטומאה על ידי הניצחון על עמלק, זה לא היה ניצחון על אדם פרטי, זה היה ניצחון על אותו כוח גדול, ראשית גויים עמלק, הלוחם בקודש ישראל, ראשית תבואתו, הלוחם בקדושת עם ישראל. וכעת מתאפשר לעם ישראל על ידי הסרת המונע הגדול הזה ששמו עמלק, ששמו טומאת עמלק, מתאפשר לעם ישראל לדבוק דבקות נפשית רוחנית עמוקה יותר, אמיתית יותר בתורה. בפרשת השבוע קראנו בשבת ציווי מיוחד שהוא תמוע מאוד כשלעצמו. קראנו בשבת פרשת המנחות, אומרת התורה, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ. מדוע? כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. יש איסור מן התורה לערב במנחות שעור ודבש. האיסור הזה הוא גם בקטורת. אנחנו אומרים כל יום, אילו היה נותן בקורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד בה מפני ריחה. עניינה של הקטורת הוא גדול, ההיבט הטבעי של הדברים זה אורח טוב, והדבש כנראה שהיה במציאות מוסיף ריח גדול לקטורת. ולמה בכל זאת אי אפשר לעשות את זה? מפני שהתורה אמרה כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. מאידך ממשיך הפסוק ואומר, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. מאידך יש פה מנגד לאיסור מצב של הקרבה. קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, יש זמן שכן מקריבים אותם. מתי? אומר רש"י במקום, קורבן ראשית תקריבו אותם, מה יש לך להביא מן השעור ומן הדבש? קורבן ראשית. יש זמן שבו אתם כן מביאים את השעור ואת הדבש הזה. שתי הלחם של עצרת הבאים מן השעור, שנאמר חמץ תאפנה. שתי הלחם בשבועות הם משהו חריג, הם מובאים חמץ. ודבר נוסף, הדבש, מה זה דבש? איזה דבש? דבש דבורים? הדבש הוא הדבש של תמרים, כידוע בתורה, בכל העניינים שהתורה מדברת על דבש, וההלכה מדברת על דבש. וביקורים מן הדבש, כמו ביקורי תאנים ותמרים. אז בשבועות מביאים שעור ומביאים דבש. יש להבין את עניינו של האיסור הזה, שלכאורה דבש, היינו תמרים ושעור, מייצגים דברים חשובים מאוד, כמו שנבהר בהמשך. ומדוע אין מקומם בעבודת המקדש בכל ימות השנה? ויותר קשה, כמו שאמרנו, שיש זמן שהם כן מובאים. מה פירוש הדברים? הרב זצ"ל מבאר בסידורו עולת ראייה ביאור נפלא מאוד מאוד לעניין הזה. אני חושב שהוא נוגע בהבנת עומק עניינה של עבודת היום בפורים. בסייעתא דשמיא ננסה למשוך קו מדבריו אל עבודה הגדולה מצפה לנו בעזרת השם ביום הגדול והקדוש של פורים. אילו שאלו אותנו, היו שואלים את השכל האנושי, השכל האנושי התורני, אינני מתכוון מישהו מבחוץ, אדם שלומד תורה, אדם שיש לו מבט רוחני, והיו שואלים אותנו, מה דעתכם? האם יש מקום לשעור ולדבש בעבודת המקדש, בעבודת הקטורת? אני חושב שהיינו אומרים בוודאי שכן, בוודאי שכן. עניינה של הקטורת, קטורת זה מלשון קשר, עניינה של הקטורת הוא לקשר את כל המציאות ולהעלות את כל המציאות למצב עליון יותר. בלשונו של הרב, להעלות את הכל, את כל היש, את כל המציאות, אותה עבודה של קטורת מרוממת. ואילו נתנו דבש בקטורת, היה הריח מתעלה עוד יותר, והבהירות הרוחנית הייתה מתפשטת בצורה נפלאה למעלה מגדר האדם באנושיותו, בהגבלת ציוריו ובאחיזת חומריותו. אנחנו מוגבלים בחומר, וכיוון שעניינה של הקטורת ממקום הקודש הוא לרומם את המציאות, איך בדיוק זה עובד אנחנו לא יכולים היום להצביע, אבל בוודאי כשהיה מקדש וכשיהיה מקדש, אותה עבודה עליונה השפיעה רוח לכל עם ישראל, ועבודת הקטורת היא מרוממת את כל המציאות ואת כל היש, והריח הזה כשהיה מתעלה עוד יותר היה משפיע בעירות רוחנית, היה מרומם את כל היכולת של האדם להתעלות יותר, להשיג יותר, למרות הגבלת החומריות שלו. נפלא מאוד, אז זה מצוין, משום שהדבש הוא מייצג את התענוג, את העונג הרוחני, וזה מצב מצוין לכאורה, לקחת את התענוג, את המושג הזה שהאדם לא נברא לה להתענג על השם, ויש לו ציור של עונג בדבר מתוק. בסוגריים נאמר, מי לא אוהב מתוק? יש לו ציור של עונג שאדם מתענג על דבר מתוק. ואפילו הפסוק אומר, דבש מצאת אכול דייקה. דהיינו, יש כאן איזה ביטוי רוחני שמקופל בתוך הדבש הזה, שהוא מייצג את התענוג של האדם והיכולת שלו להתענג. ואילו שאלו אותנו, היינו אומרים, בוודאי, נשים את זה בתוך הקטורת. והריח היה מתעלה עוד יותר, המציאות הייתה מתעלה עוד יותר. וכן הוא הדבר השני שהזכרנו, השיעור. מי הוא השיעור? נמצאים כבר סמוך לפסח, עוד מעט 30 יום קודם בחג. אבל פסח זה בין הזמנים, אולי נזכה לעבודת המקדש ונהיה כולנו כאן ביחד. צריכים לחשוב שזה יכול להיות. השיעור הוא כידוע בחז"ל היצר הרע, הנפיחה, ההתנפחות, הגאווה, שבפסח אין לו מקום. השיעור, שיעור שבעיסה, הגמרא בברכות אומרת, זהו יצר הרע, שהוא המעכב אותנו בעבודת השם, כמובן בברכות י"ח. היצר הרע? אילו שאלו אותנו, נשים אותו בעבודת המקדש? נהדר! לרומם את כל היצר, לקשור אותו, לחבר אותו לעבודת המקדש. היינו אומרים, ילדו שואלים אותנו, היינו אומרים שמקום של כבוד שמור לשיעור בעבודת המקדש. אדרבה, ולעובדו בכל לבבך ובכל נפשך, בכל לבבך, באו חז"ל ואמרו, יצר הטוב ויצר הרע. נקשור את יצר הרע לעבודת הקודש הזו ששמה מקדש. ובכל זאת התורה אומרת לנו לא ככה. איך אפשר להבין את זה? התורה זה ריבונו של עולם, זוהי האמת האלוקית המופיעה בעולם. וכותב שם הרב זצ"ל, אבל התורה יודעת את כל עומק המציאות. אמרה, כי כל שיעור, שיעור הנותן עומס גופני טבעי, שהרי צריך אותו באמת. האדם חי על הלחם, חי על אותו שיעור שנותן לו את כל הכוחות שלו, זהו בסיס המרכזי של מזון האנושות. ואם השורש הזה של אימוץ החיים, הגופנים הטבעיים, היה נכנס במסכת הקודש, אם הכוח הזה, השורש הזה, של חיזוק החיים הגופניים, שרי יצר הרע, אומרת הגמרא, ביום הנצרך הוא לחיים, אי אפשר לבטל את יצר הרע מן המציאות, כשניסו לבטל אותו ראו שהעולם לא התפתח, העולם נעצר עוד באותו רגע. ולכן הדבר הזה ששמו יצר נדרש, הוא הנותן את הדחיפה האנושית לפתח את העולם, להוליד, לבנות, לשכלל, כוח אדיר שניתן באדם. והתורה שיודעת את כל עומק המציאות לא אמרה ככה, אבל יודע תעלומות כל חי. תשמעו איזה משפט אומר פה הרב זצ"ל, יודע תעלומות כל חי, הוא יודע שלא אימוץ היה בא על ידי עירוב זה, זה לא היה מוסיף חוזק. כי עם ירידה לתוך המשכח אומרים, הדברים מבהילים. אילו ניתנה בעבודת המקדש היכולת להוסיף את השעור, את היצר הרע, ולרתום אותו לעבודת הקודש, אף על פי כן הייתה פה פגיעה, הייתה פה ירידה לתוך המשכן, לתוך עומק החומריות. אפילו במקדש, המקדש שבו מצאנו היתרים, אין שבות במקדש לגודל מעלת קדושת העבודה, ואף על פי כן יודע תעלומות אמר? לא. לא שעור, לא דבש, שהם דברים נפלאים כשלעצמם. לוחנו דרך האמת האלוקית. יש כאן ביטוי נפלא של הרב זצ"ל לריבונו של עולם, שהתוכן כל לב וכל רוח ונפש שם גבול. עד איכן יש אפשרות להופעות האציליות, להופעות הגדולות, להתפשט באופן שיננו בטוחים בשלמותן וטהרתן. זה מסוכן הדבר הזה, התוכן כל לב וכל רוח ונפש. ריבונו של עולם שיודע לרדת לעומק הנפש הישראלית והאנושית, הוא שם גבול ואמר, אפילו במקדש לא מכניסים את זה. באופן שיננו בטוחים בשלמותן ובטהרתן. ומהם הדרכים אשר אנחנו צריכים לשום מידה וגבול להתפשטותם של כוחות החיים, אפילו כשהיסוד שלהם הוא בקדושה? אפילו כשהיסוד הוא בקדושה, ריבונו של עולם אמר, לא. במקדש היסוד הוא בקדושה. ובכל זאת, יש גבול ליכולת של הגילוי בחיים של הדברים הללו. ומדוע אם כן יש להם מקום בעבודת המקדש בשבועות, כמו שפסוק ממשיך ואומר? התשובה הפשוטה, ההגנה של התורה, הדבקות בתורה שעליה דיבר המהר"ל, היא שמאפשרת גם במקום הקודש את השייכות של הדברים הללו במקדש. הדבקות של עם ישראל בתורה, בריבונו של עולם על ידי התורה, היא כל כך עליונה שהיא יכולה להתגבר על מגבלות החומר, על הסכנות של החומר, ולהפוך אותם לחלק מעבודת השם. וזהו שאמרו חז"ל בגמרא קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין שמאפשרת את השימוש ביצר הרע הזאת. אז למדנו מכאן, מעבודת המקדש, יחס אל החיים, יחס נכון למציאות מתוך ראייה של תורה. בפורים ישנה עבודה גדולה של שתייה. עבודה הזו בעולם הרחב היא לא עבודה, היא תרבות של רקנות, תרבות של סכנה, תרבות של ערס. כששותים לא נוהגים, תרבות שמביאה אסונות, תרבות שגורמת להמלל אלפי בני אדם. והנה באו חז"ל ושמו אותם מכוח השכל האלוקי שבהם בעבודת היום של פורים, והם ציוו אותנו חייב אדם לבסום ובפוריה, ציווי שאיננו מובן, ציווי שהוא אנטי תזה לכל התורה שלנו, ובכל זאת ציוו אותנו בפורים. מהו עניינה של השתייה בפורים? זהו לא הנושא שאנחנו עוסקים בו היום, אבל אנחנו עוסקים בשיחות האלה ביחס של התורה אל החיים, וכאן זה שייך לנושא של פורים מאוד מאוד מאוד. למדנו מכאן את היחס הנכון לחיים. פורים הוא זמן קבלת של תורה, קבלת תורה שבעל פה. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אומר רש"י במקום במסכת שבת, מאהבת הנס. דהיינו, זוהי קבלת תורה שבעל פה. ורבנו פעם את המדרש תנחומה כאן, שתורה שבעל פה קשה היא, ואינו לומדה אלא מי שאוהב לקדוש ברוך הוא עבודה, אהבה עזה. בפורים, מאהבת הנס, כשראו את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, קיבלו את התורה שבעל פה באהבה. זוהי מדרגה עצומה שזכו לה פורים, זכו לה בפורים. פורים הוא בעצם זמן של דבקות בתורה. הוא שאמר הרמה, טוב לעסוק בתורה קודם שניגשים לסעודה ולשתייה, שמצוות השתייה היא בסעודה. ובמהר"ל ראינו את הדבקות על ידי התורה, דהיינו אפשר להיכנס למסגרת החיים, אפשר לאחוז בעבודה של אכילה ושתייה וענייני הגוף. זהו עניינו של הפורים, שבו מתגלה קדושת האדם הישראלי ביותר מכל ימי השנה, דווקא בעבודה שהיא עבודה לכאורה נמוכה כל כך, עבודת השתייה. זהו עומק עניינו של הפורים. אם הנס שעל ידיו עם ישראל קיבל את התורה, נתגלתה דבקותם של ישראל בתורה, ליהודים הייתה אורה זו תורה, על ידי ההתגברות על קליפת המלאק, על ידי אותה קליפה, אותה קליפה שהיא כל כך מסתירה לנו, כל כך מנגדת לנו את היכולת להידבק בערכים העליונים הרוחניים המופשטים, להידבק בקדוש ברוך הוא. כל העולם זועק המלאכיות, כל העולם זועק ריחוק מן האמת, כל העולם עניינו להרחיק אותנו מן הקודש. זהו ההסתר של העולם, וכמה קשה לנו, אבל כמה אפשר לזכות, כמה אפשר לזכות. כעת על ידי זה ישנה שייכות לעבודת היום, וזה מלמד אותנו את הדבר הגדול הזה. על ידי התורה, על ידי שדבקים בה, על ידי שלומדים תורה קודם הסעודה, אפשר לאחוז במציאות הזו של העולם הזה. וזהו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. חשבתי, אתם הדבקים בתורה, בריבונו של עולם אפשר לדבק, וכי אפשר לדבקה בו על ידי תורה, אז חיים כולכם היום, אז אפשר להיכנס אל החיים בצורה הנכונה. ומכאן אפשר למשוך מבט לכל עניינם של החיים שלנו, בכל המציאות שלנו, בכל המצבים שבהם אנחנו נמצאים, מתוך אותו מבט עמוק של יום הגדול הזה ששמו פורים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.